הגמרא בדף ד', אלא כי יתמר ותנא תונה, האידך דרבי חייא יתמר. דהיינו שהבאנו ראיה מהמשנה, לדין של רבי חייא, זה לא לדין הראשון של הדעת עדים, אלא האידך דרבי חייא יתמר. דאמר רבי חייא, מנה לי בידך, ואלה אומר, אין לך בידי אלא 50 זוז, והילך חייב. מה איתיימה? אילך נמי כמודה מקצת הטענה דמי. וטענה תונה, שניים מוחזים בטלית. והאחה, כיוון דטאפיס, ענן סעדי, דמי דטאפיס, אילך הוא. וקטן היא שווה. אומר כאן התוספות, בדיבור המתחיל, וטענה תונה, אידך דרבי חייא. ענן סעדי, דמי דטאפיס אי וכולי. פירש רשי, כיוון דהווה כהדעת עדים, משתבה מדרבי חייא כמיתא. כיוון דהווה כהדעת עדים, משתבה מדרבי חייא כמיתא. זאת אומרת, כשרשי מסביר את ה ותנא תונה האידך דרבי חייא, הוא מסתמך על רבי חייא כמיתא. כיוון דהווה כהדעת עדים, משתבה מדרבי חייא כמיתא. וקשה, שואל תוספות, כיוון דלא מאצילוך וכיח ברייתא דאילך, אלא מכוח כמיתא, ולמה ותנא תונה כמיתא? אם באמת אתה לא יכול להוכיח את הברייתא, את הדין הזה של רבי חייא, אלא על בסיס הדין הראשון, אז תאמר, ותנא תונה כמיתא. כי הרי בלי להניח את הדין של הדעת עדים, אתה לא יכול להוכיח את הדין של, את הדין השני של רבי חייא, את הדין של אילך. אז למה ותנא תונה כמיתא? אומר תוספות, לכך יש לומר, דענן סעדי, לאו דווקא. דמי דטאפיס מחשבין על להשתתפי מהדעת עדים. זאת אומרת, כדי לא להיות מוקשים מחמת הקושייה שהוא מקשה על רשי, אומר תוספות, צריך לומר שבשלב הזה של הגמרא, לכך יש לומר, דענן סעדי, לאו דווקא. דמי דטאפיס מחשבין על להשתתפי מהדעת עדים, וחשיב כאילו מודלי דדידי. זאת אומרת, אנחנו מחשיבים עכשיו את המיידה טאפיס כהודעה גמורה. נחשב כאילו הוא מודלו. מחשבין עליה שתתפי מהדעת עדים. וחשיב כאילו מודלי דדידי. כאילו מודלי דדידי. כך אומר תוספות. אז באמת, בחידושי הר"ן כאן במקום, גם הוא מביא את רש"י ומקשה את הקושייה של תוספות, ואומר בר"ן זה יותר מוסבר. כתוב בר"ן כך, אומר הר"ן, ולי נראה לאומרה בלשון אחרת, ולי נראה לאומרה בלשון אחרת, ואחי כאמר, ותנא תונה שניים אוחזים בטלית, וכסל כדאיתך בשבועה זו של משנתנו, שבועה דמודה מקצתו. לפי שזה אומר כולה שלי, הרי הוא כאילו תובע מנה לחברו. וזה שמשיב לו לא כי, אלא כולה שלי, אף על פי שהוא כופר בכולה, מכל מקום אינו ככופר הכל דה אלמה. דכופר בכל, נשאר ברשותו כל מה שכופר בו. וזה על כורחו, נותן לתובע חצי תביעתו. נמצא שסופו של דין זה כמודה במקצת דעלמא. זאת אומרת, הר"ן אומר, הדין של מודה במקצת, הרגיל, אדם תובע מנה, השני מודה לו ב-50, כופר ב-50, ו-50 הוא נותן. הוא צריך להישבע על ה-50 הנותרות. אז היסוד לדמות את הדין הזה לדין המשנה, את הדין של להגיד שבתנא תונא בתרא, האידך דרבי חייא, בנוי על הסברה הזאת, כסל כדאיתך בשבועה זו של משנתנו, שבועה דמודה ממקצתו, לפי שזה אומר כולה שלי, הרי הוא כאילו תובע מנה לחברו. זה שמשיב לו לא כי, אלא כולה שלי, נכון שהוא כופר, אבל מכל מקום אינו כופר הכל דאלמה, שכופר בכל נשאר ברשותו כל מה שכופר, וזה על כורחו נותן לתובע חצי תביעתו. נמצא שסופו של דין זה כמודה ממקצת דאלמה. ולפיכך אנו רואים כופר בכל זה כאילו הודה במקצת מן הטעם שאמרנו ונשבע. וזה היסוד לומר, אומר הר"ן, ומשום מה אחי אמרין, ענף על מישהו כמודה במקצת, מכל מקום אילך הוא. אז הר"ן מסביר, היסוד להבין שיש פה, להבין במשנה, כביכול להבין מהמשנה ראיה לדין שאילך חייב, בנוי על כך שמה שקורה בדין של המשנה, זה מה שקורה בהודעה במקצת רגילה. מודה במקצת, התובע את הכל, ובסופו של דבר הוא מקבל חלק. כופר הכל רגיל, לא נשאר לו. נשאר בידו הכל. נשאר בידו הכל. אבל כאן הרי חלק הוא נותן. אז דומה הדבר למודה במקצת רגיל בתוצאה של הדין. והמשנה מחייבת שבועה. אז רואים שיש חיוב שבועה, יש חיוב שבועה בתביעה שהיא כן תביעת מודה במקצת, ואפילו באילך. כך מסביר הר"ן פשט בסוגיה של הגמרא, במסקנה של הגמרא. באידך דרבי חייא. ויש מקום קודם כל להבין אליבא דתוספות. תוספות אומר, בתירוץ של תוספות, לכך יש לומר דענן סעדי לאו דווקא, דמי דמטפיס מחשבינן לאשתת פי מהדעת עדים, וחשיב כאילו מודלה. באמת, מדוע? מדוע? תוספות לא אמר לנו מדוע. מה פתאום עכשיו? מה השתנה? מה השתנה עכשיו ממה שחשבנו מקודם? קודם דימית את זה להדעת עדים, עכשיו אתה מדמה את זה למודה במקצת. מה נשתנה שהביא אותך, מה הגורם ששינה את התפיסה? יש מקום להבין לדעת תוספות. יש מקום להבין דבר נוסף, מהו הגדר? מהו גדרו של הדבר? על פי מה אתה קובע? מתי אתה מחליט שזה הודעה? מתי אתה מחליט שזה לא הודעה? ומה שעוד יש מקום להבין, מקום להבין נקודה נוספת, משמע בסוגיה שהאילך, ככה משמע, צריך להבין מדוע, אבל החידוש הזה, להבין שיש פה אילך, הוא תוצאה מזה שאנחנו עכשיו מבינים שזה הודעה. ההגדרה של אילך לכאורה לא תלויה בשאלה אם זה הודעה או לא הודעה. האילך, פירושו של דבר, אנחנו מגדירים מציאות מסוימת כאילך. משמע בסוגיה שהיסוד להניח שיש פה אילך, וממילא לחדש אילך חייב, הוא בנוי על כך שהגמרא הגיעה למסקנה, במסקנה של רבי חייא, שיש פה הודעה. בשלב שחשבנו שהחיוב פה מדין הדעת עדים, היה קשה להניח שזה אילך. אחרי שנתחדש בסוגיה שיש פה גדר של הודעה, אז הגמרא אומרת, אם ככה, יש פה כבר מקום לומר שאילך חייב. זה מדוע. מה אילך תלוי בהגדרה אם זה הודעה או הדעת עדים. ומשמע בסוגיה שזה כן תלוי. אז יש מקום לשקול מדוע. אני לא יודע אם נצליח לברר את כל השאלות, אבל מכל מקום אני אומר, יש פה מקום לשאול את השאלות האלה. נקודה נוספת שעמדו עליה האחרונים, זה דיוק בדברי רש"י. הגמרא אומרת בדף ג' כשהיא מביאה את הדין הראשון של רבי חייא, דני רבי חייא, מנה לי בידך, ואחרי זה שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, שלא תאמר הודעת פיו ודרמי רחמן השבועה עלי כי דרבה, דאמר רבה, מפני מה אמרה תורה מודה מקצת התנה היא שווה. מפני מה אמרה תורה מודה מקצת התנה היא שווה. אז רש"י ביאר, מפני מה אמרה תורה וכולי, ולא חשבו כמשיב אבדה לפותרו שלא כפר בכולו. אז מה שמה מרש"י? שהרי אנחנו שואלים שאלה על דין התורה. מפני מה אמרה תורה מודה במצעת הטענה היא שווה? מהי הסיבה לדין של התורה? מפני מה אמרה תורה? אומר רש"י, ולא חשבו כמשיב אבדה לפותרו. הרי לכאורה יש מקום לדון אותו כמשיב אבדה. אז הפירוש הוא, אנחנו ההנחה היא שמשיב אבדה הוא פטור דאורייתאי. מדאורייתא. זה רש"י כאן. האחרונים מהירים, ראשית, מכמה גמרות שרואים שמשיב אבדה זה תקנת חכמים, לפתור אותו משבועה, משבועת מודה במקצת, ויותר מזה, רש"י עצמו, בדף ד' עמוד ב', הוא אומר את זה במפורש, שזה תקנת חכמים. אז מצד אחד רש"י מביא כאן, כשהגמרה דנה על גוף דין התורה, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת טענה היא שווה, אומר רש"י, והרי הוא משיב אבדה, משמע שבדין תורה משיב אבדה צריך להיות פטור. מה נשתנה? מכאן באו האחרונים להניח שיש פה שינוי יסודי בסוגיה בין שתי תפיסות. התפיסה הראשונה בדין מודה במקצת, והתפיסה למסקנה בדין מודה במקצת. באבאמינה של הסוגיה, זאת אומרת, בתנא תונא הראשון, הגמרא מבינה שיסוד דין שבועת מודה במקצת, האמת, היסוד לחיוב בנוי על הודעת התובע, הודעת הנתבע. את אדם תובע ממני מנה, ואני מודה בחלק מהתביעה, עצם ההודעה של הנתבע בחלק מהתביעה נותנת רגליים לדבר, והיא זאת שמחייבת אותו שבוע. הבסיס לשבועה היא העובדה שהנתבע הודה בחלק מהתביעה של התובע. זה יסוד השבועה. וכשאנחנו תופסים כך, כשהתפיסה היא כזאת, אז מובן שאז יש מקום לומר, אם באמת יסוד החיוב של שבועת מודה במקצת, ומצד זה שהנתבע מודה לחלק מהתביעה של התובע, לכן יש רגליים לדבר, ולכן אני משביע אותו, אז ממילא יש מקום לומר שכל זה באופן רגיל, אבל יש פה משיב אבדה. וזה סברה בדאורייתא. אם אתה אומר שהרגליים לדבר, הם הבסיס לשבועה, יסוד השבועה כאן, הוא העובדה שהנתבע מודה, אז יש פה מקום לומר, הרי הוא עושה טובה. הגמרא אחר כך אומרת, אין אדם מעיז, כתשובה. אבל, אהבה מינה, מפני מה אמרה תורה, יש פה, הרי הוא משיב אבדה, הוא מודה בחלק מהתביעה, הוא יכול גם לא להודות. כך באהבה אמין. אבל במסקנה של הגמרא רואים גישה אחרת. הגמרא אומרת בדף ד' עמוד א', אחרי כל הבירור שהגמרא עושה, הרמחיה אמר שהוא למד מקל וחומר, והגמרא מבררת מה הקל וחומר ולמה הקל וחומר לא נפרח. מסקנת הסוגיה, אומרת הגמרא, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהם, שעל ידי טענה וכפירה הם באים ונשבע. זאת אומרת, הגמרא אומרת, מהו יסוד, כאן מתחדש חידוש, שהוא חידוש שונה לחלוטין בתפיסה היסודית של חיוב שבועת מודה במקצת. אם אמרנו קודם, בכל השלב הראשון, הבנו שיסוד החיוב בנוי על העובדה שיש פה, היסוד לחייב בנוי על ההודעה של הנתבע, הנתבע הודעה, וזה הרגליים לדבר, שמכוחם אני יכול לבוא ולומר לו, תשווה שאתה לא חייב בכל, הרי הודית בחלק. באה עכשיו הגמרא ואומרת, לא, יסוד החיוב הוא אחר. על ידי טענה וכפירה הם באים. אז מה המחייב? המחייב, יש פה יהודי שתובע ממך כסף. טענה וכפירה הם באים. יש פה יהודי שתובע ממך כסף. אתה כופר, תשווה. אז היסוד הוא יסוד אחר לגמרי. מה שמחייב פה לכאורה זה הטענה של התובע. הטענה של התובע היא המחייבת. לא ההודעה של הנתבע. נו, אז מה הפשט? אבל הרי בתורה כתוב אשר יאמר כי הוא זה. האמת היא שזה קושיית תוספות. תוספות שואלים את השאלה, הם אומרים, ואם תובער, כופר הכל יוכיח. איך אתה בא ואומר הצד השווה שבהם שעל ידי טענה וכפירה הם באים? הרי אתה רוצה עכשיו לחדש שהיסוד המחייב הוא יסוד אחר. היסוד המחייב היא הטענה של התובע. אז, אבל הרי אתה רואה ש... ואם תאמר כופר הכל יוכיח שעל ידי טענה וכפירה הוא פטור. על ידי טענה וכפירה הוא פטור, וברש"י כתוב, ברש"י מדגיש את זה, טענה וכפירה זה טוען וזה כופר. זה היסוד החיוב. יסוד החיוב זה טוען וזה כופר. אבל אז נשאלת השאלה המתבקשת של תוספות. כופר הכל יוכיח. מה אתה אומר? אם ככה אז גם כופר הכל היה חייב שבוע. מה התשובה תהיה? התשובה תהיה... התוספות. הרי התוספות בדף ג' חידשו לנו, וזה רש"י יכול להגיד בשקט. התוספות בדף ג' חידשו לנו שיסוד הפטור של כופר הכל זה גזירת הכתוב. יסוד הפטור של כופר הכל הוא גזירת הכתוב. זאת אומרת, באמת נכון, באמת נכון. היסוד החיוב ששבועת מודה במקצת הוא טענה וכפירה. ואז היה מקום לומר שגם כופר הכל יהיה חייב. גם כופר הכל, כי יש טענה וכפירה. אבל מה לעשות? יש גזירת הכתוב. התורה גוזרת שכופר הכל פטור. אבל ביסוד החיוב עכשיו אנחנו באים ואומרים שיסוד החיוב הוא לא כמו שחשבנו קודם. מקודם חשבנו שיסוד החיוב זה הרגליים לדבר מחמת ההודעה של הנתבע. מחמת ההודעה של הנתבע. זה היסוד המחייב. באה עכשיו הגמרא ואומרת, לא, היסוד המחייב הוא טענה וכפירה. שואל התוספות, אם באמת זה ככה, אז גם כופר הכל היה צריך להיות חייב? רש"י יגיד, נכון, אבל יש גזירת הכתוב. התורה גוזרת שכופר הכל פטור. אבל באופן בסיסי, באמת, היסוד המחייב הוא טענה וכפירה. יסוד המחייב. לפי זה, מובן רש"י. רש"י בהתחלה, כמו שאמרנו, כשהוא הסביר את שאלת הגמרא מפני מה אמרה תורה, הרי יש דין משיב עבדה. משיב עבדה. ומה שמה ברש"י, כמו שאמרנו, זה דאורייתא. נכון, זה דאורייתא כל עוד אנחנו חושבים שהיסוד המחייב ומודה במקצת זה ההודעה של הנתבע. אבל אז אתה יכול לבוא ולומר שכשהוא מודה באופן שהוא משיב עבדה, מה שייך לחייב אותו? מה שייך לחייב אותו? עם הרגליים לדבר ומשיב עבדה עם רגליים לדבר. אבל ברגע שאני בא ואומר שיסוד החיוב הוא טענה וכפירה, יסוד החיוב הוא טענה וכפירה, אז אתה לא יכול לבוא ולשאול, הרי הוא משיב עבדה. מה אכפת לי שהוא משיב עבדה? יש טענה וכפירה. ברגע שיש טענה וכפירה, יש יסוד לחייב. היסוד המחייב הוא לא רגליים לדבר מחמת ההודעה של הנתבע. לא זה היסוד. היסוד המחייב זה הטענה והכפירה. אז מה אכפת לי שהוא משיב עבדה? לכן אומר רש"י, בדף ד' למסקנת הסוגיה, אחרי שנתברר לנו שהיסוד המחייב זה טענה וכפירה, אז מוכרחים להגיד שבמשיב עבדה זה תקנת חכמים. כי אתה לא... היסוד, היסוד המחייב הוא איננו ההודעה של הנתבע. לא זה היסוד לחיוב. לא רגליים לדבר. היסוד המחייב שועת מודה ומקצת, זה הטענה והכפירה. זה המסקנה של הגמרא. לפי זה, היה מקום לשאול שאלה. ובאמת תהיה נפקמינה מהשאלה הזאת. הרי, בכל מהלך הסוגיה, עד שהגענו לצד השווה, למדנו פשט ברבי חייא, כמו שהוא אומר, רבי חייא לומד העדעת עדים מקל וחומר. רבי חייא לומד העדעת עדים מקל וחומר. ומה פיו שאין מחייבו? מחייבו שבועה, עדים שמחייבים אותו, אין עודים שיחייבו אותו שבועה, הוא לומד מקל וחומר. כל זה בנוי, את כל, כל יסוד הקל וחומר בנוי לכאורה בשלב שהגמרא מבינה שבאמת יסוד החיוב הוא, כמו שאמרנו, היסוד המחייב הוא הרגליים לדבר מחמת ההודעה שלו. היסוד המחייב הוא הרגליים לדבר מחמת ההודעה. אבל אחרי שאתה אומר שאתה לומד מהצד השווה, והיסוד המחייב הוא עכשיו למסקנת הסוגיה, כמו שאמרנו, זה הטענה והכפירה, זה היסוד המחייב, לא ההודעה של הנתבע. אז מה המשמעות של הקל וחומר? ורבי חייא אומר שהוא לומד מקל וחומר. אז כאן, אז יצא פה עכשיו חידוש גדול. בהבנה של הסוגיה, בהבנה, אנחנו הבנו שיסוד החיוב הוא באמת, בהדעת עדים, יסוד החיוב במודל מקצת רגיל היא הודעת הנתבע. אתה יכול לבוא ולומר, בהדעת עדים, ודאי שיש רגליים לדבר. ודאי שיש רגליים לדבר, מקל וחומר, מסברה. אבל אחרי שאנחנו באים עכשיו ואומרים שלמסקנת הסוגיה, אז אנחנו לומדים עכשיו שהיסוד המחייב בשבועת מודה ומקצת הוא הטענה והכפירה. אז מה המשמעות? מה המשמעות שבכלל ההדעת עדים? כשאני בא ואומר עכשיו שהדעת עדים תחייב שבועה, איך עכשיו אני לומד? הרי אמרנו מקודם, תוספות שאלו, הרי יש פרחה על הצד השווה. כופר הכל יוכיח. התשובה, לכאורה, אלי בדרה שהיא תהיה, כופר הכל זה גזירת הכתוב. כופר הכל זה גזירת הכתוב, כמו שתוספות אמרו. אז יש גזירת הכתוב שאומרת שכופר הכל פטור, אבל נשאר לנו היסוד המחייב הוא הטענה והכפירה. אז ממילא אני צריך עכשיו להסביר, אז למה הדעת עדים מחייבת שבועה? מה יש? למה לא? התשובה היא, אני צריך להסביר למה היא לא דומה לכופר הכל. הרי בכל הדעת עדים הוא כופר בכל. בכל הדעת עדים הוא כופר בכל. בא תובע ותובע אותו, והנתבע כופר. למה לא יהיה פה גזירת הכתוב? אז אני אומר, התשובה היא, הדעת עדים מחייבת שבועה. מדוע? משום שאני צריך להסביר למה זה לא דומה לכופר בכל רגיל. אז כשאני לומד מקל וחומר, אליבא דרבי חייא, למסקנה של הסוגיה, שכופר הכל חייב, שהדעת עדים מחייבת, זה לא ללמוד את עיקר החיוב בהדעת עדים. עיקר החיוב בהדעת עדים הוא מצד הדין שיש פה טענה וכפירה. זה הסיבה המחייבת. אלא הרי כופר הכל פטור, הוא הרי כופר בכל בהדעת עדים. התשובה של הרב חייא ואומר, מקל וחומר אני לומד שהוא לא דומה לכופר הכל. אבל זה לא קל וחומר על עיקר החיוב. הקל וחומר הוא לא קל וחומר שדן בעיקר החיוב. אם זה היה, וממילא כבר כל הפרחות שהגמרא פורכת את הקל וחומר כבר לא שייכות בשלב הזה. כשאנחנו דנים שעיקר החיוב, כמו שאמרנו, זה הרעותה בנתבע, הרגליים לדבר, בהודעה, אז שם עיקר החיוב נלמד מקל וחומר. אז יש מקום לפרוח. אבל ברגע שעיקר החיוב הוא לא נלמד מקל וחומר, עיקר החיוב של מודה במקצת, לפי המסקנה, היא המסקנה, הוא בנוי על צד שווה, ש... כמו שהדמרה אומרת, על ידי טענה וכפירה הם דעים. יש טענה וכפירה, זה המחייב. נו, אז למה כופר הכל פטור? התשובה היא גזירת הכתוב. נו, אז למה לא תגיד שגם בהדעת עדים יש אותה גזירת הכתוב? הרי הוא כופר בכל. הוא הרי כופר בכל. התשובה היא, כי הדעת עדים, יש מקום לחלק בינה לבין כופר הכל. מדוע? כי יש לי קל וחומר. אבל הקל וחומר זה לא לימוד על עיקר החיוב. עיקר החיוב זה טענה וכפירה. אני רק צריך להסביר למה זה לא דומה לכופר הכל. למה לחלק בין הדעת עדים לכופר בכל רגיל? כך לכאורה היה מקום לומר. לפי ההבנה הזאת, יש מקום לבאר. את אסמה. אסמה בסימן פי זין מביא דין. הוא לומד פשט בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב בסימן פי זין כך. אין שבועה למודה מקצת דכופר בכל ומחויב מתוך טענתו. זאת אומרת, היסוד של הדין לכאורה זה תשובת הרשב"א שהביאה בית יוסף. כתוב עוד פעם, אין שבועה למודה מקצת דכופר בכל ומחויב מתוך טענתו. זאת אומרת כך, המודה במקצת הרגיל, כמו שאמרנו, אדם תובע את השני 100, הנתבע מודה לו ב-50, כופר ב-50, חייב להישבע על מה שהוא כופר. זה מודה במקצת. אומר השולחן ערוך, מה הדין אם אדם לא הודה? הוא לא הודה, אבל מתוך הטענות שלו יצאה הודעה. ההפך, הוא כפר. אבל מתוך טענתו, הבית דין מקבל הודעה. מה אז יהיה הדין? אז כתוב על שולחן ערוך, אין שבועה למודה מקצת, בכופר בכל, ומחויב מתוך טענתו. והשולחן ערוך נותן דוגמה על מה הוא מדבר. כגון שתבעו מנה, והוא אומר לא לביתי. במילים אחרות, הוא כפר בכל. הוא אמר לא לביתי. וחזר ואמר, לביתי 50 ופרעתיך. הטענה הראשונה שלו הייתה, לא לביתי. וחזר ואמר, לביתי 50 ופרעתיך, שהוחזק כפרן לאותו ממון. במקרה כזה שהוא אמר, לביתי 50 ופרעתיך, כיוון שהוא אמר בהתחלה, לא לביתי, ועכשיו הוא אומר, לביתי 50 ופרעתיך, אומר השולחן ערוך, הוחזק כפרן לאותו ממון. אומר כאן אסמה, כך. הוא מביא את בית יוסף, שהביא את תשובת הרשב"א, והוא כותב כך. ומשם יש ללמוד, שאם תבעו במנה, והנתבע טוען לא לביתי. במילים אחרות, הנתבע כפר בכל. ובאו אפילו שני עדים והעידו שלווה 50. כן? וחזר ואמר אם לביתי ופרעתי 50, לביתי 50 ופרעתיך. זאת אומרת, השולחן ערוך דיבר על ציור שהוא אמר לו לביתי בהתחלה, ואחרי זה אמר לביתי 50 ופרעתי. אז אומר השולחן ערוך, הוחזק כפרן. אבל הסמה אומר, הסמה מביא את תשובת הרשב"א לפי הבנתו, שאם תבעו במנה והנתבע טוען לא לביתי, ובאו אפילו שני עדים והעידו שלווה 50, וחזר ואמר אם, לביתי 50 ופרעתיך. אף שצריך לשלם ה-50 לחולי אלמה, הוא חייב לשלם את ה-50 לחולי אלמה, כיוון שהוחזק עליהם כפרן משני עדים. הרי יש לו שני עדים שבאים ואומרים שהוא לבא 50. הוא בהתחלה אמר לא לביתי. ויש פה עכשיו שני עדים שאומרים שהוא לבא. כיוון שהוחזק עליהם כפרן, גם שהעדים לא יודעים אם הוא פרה או לא פרה. הוא אומר לביתי 50 ופרעתי. אבל כיוון שהוחזק כפרן משני עדים, במה שאמר תחילה לא לביתי, וכל האומר לא לביתי כאומר לא פרעתי דמי. נו, מכל מקום, כיוון שמחמת העדים לא נתחייב בחמישים, שהרי העדים לא ידעו שלא פרעו אחר הלוואתו, אלא מפיו, שטען תחילה לא לביתי, נתחייב. כאי גבנה לא מקרה מודה במקצת, ונשבע על השאר היסט ונפטר. נו, מה עם רבי חייא קמייתא? לאן נעלם הדין של רבי חייא קמייתא? הרי יש דין העדת עדים. אז אומר הסמא, ולא אמר רבי חייא קמייתא לא תהא גדולה הודעת פיו מהדעת עדים מקל וחומר, אלא מתי? כששני עדים, הלווה כפר, בכל. אבל שני עדים מעידים ידענו שילבה לו 50, ועדיין חייב לו 50. דום יד הודעת פיו. בית הסמא אומר, אי אפשר לדון לחייב כאן מצד הדעת עדים. הודעת פיו אין פה כי הוא כפר, כמו שכתוב בשולחן ערוך. אבל למה שלא נדון פה דין הדעת עדים דרבי חייא? אז אומר, מתי עדים מחייבים אותך שבועה? כשאתה כופר, ובאים עדים ואומרים שאתה לבית החמישים, ואתה עדיין חייב את החמישים. אבל במקרה הזה העדים לא מעידים שהוא חייב, הם מעידים שהוא לבא. הוא אומר, לביתי 50, בטענה השנייה שלו. הוא אומר, לביתי 50 ופרעתי. לביתי 50 ופרעתי. אז אלא מה? אנחנו לא מקבלים את טענת הפיראון שלו. מדוע? משום שכל האומר לא לביתי כי אומר לא פרעתי. על כל פנים, בסמא כתוב שיש יש, יש, יש שני דינים שונים לחלוטין. הדין של רבי חייא קמייתא הוא כשהוא אומר לא לביתי, תובע ממנו 100, והלובט אומר לא לביתי, ובאים עדים שהוא לבא, באים עדים שהוא לבא, ועדיין הוא חייב. ועדיין הוא חייב. במקרה כזה, לבא 50 והוא חייב את ה-50. במקרה כזה, אנחנו מחייבים אותו שבועה על השאר. אבל בציור שהוא טוען לא לביתי, ואחרי כן באים עדים שהוא לבא, אבל הם לא יודעים שהוא לא פרה. והוא חוזר ואומר, לביתי, נכון, את החמישים האלה, ופרעתי אותם. על זה לא דיבר רבי חייא. על זה לא דיבר רבי חייא. ובזה אין חיוב שבועת מודה במקצת דאורייתא. אומר הסמא. בציור הזה, זה לא הדעת עדים שדיבר עליה רבי חייא. והשך במקום חולק. ואומר שזוהי כן הדעת עדים שדיבר עליה רבי חייא. גם על זה רבי חייא דיבר. ומכוח הדעת עדים, במקרה שעליו הסמא מדבר, יהיה אפשר לחייב אותו שבועה. מדין הדעת עדים. כך טוען כאן השך. ואגרה כאן במקום, מביא קושייה, טוען שזה גמרא מפורשת נגד השך. גמרא מפורשת נגד השך. שהרי הגמרא אומרת, אם נלמד כמו השך, זאת אומרת, מה המשמעות של הדברים? המשמעות של הדברים היא, אם אנחנו לומדים כמו השך, שאם הלווה, התובע טבע אותו 100, והוא כפר בכל, ואחרי כן באים עדים ואומרים שהוא לבא 50, והם לא יודעים אם הוא פרה או לא פרה. והוא בא עכשיו וטוען, לביתי 50 ופרעתי, מדין הדעת עדים הוא יהיה חייב שבועה. שואל הגרא, הרי הגמרא אומרת, באחד ההסברים בקל וחומר של רבי חייא, הגמרא אומרת, ומה פיו שאין מחייבו כנס? מחייבו שבועה, עדים שמחייבים אותו כנס, אין עדים שמחייבים אותו שבועה. אז מה אתה אומר? ומה פיו שאין מחייבו כנס? מחייבו שבועה, עדים שמחייבים אותו כנס, מחייבים אותו שבועה. שואל הגרא, לפי השך, עדים שמחייבים אותו כנס, מחייבים אותו שבועה, מה הציור? אפילו בציור שהוא כופר בהתחלה, ואחרי כן העדים מעידים על חלק מהתביעה, לגבי הפיראון הם לא יודעים. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, הם לא יודעים. והוא בא ואומר, אני חייב ופרעתי, כן? אז במקרה הזה יש חיוב מדין הדעת הדין. שואל הגרא, איך יכול להיות שיהיה חיוב מדין הדעת הדין? שהרי פה אתה צריך להסתמך על ההודעה שלו. הרי הוא כפר, אלא אתה אומר, כל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי, ומודה בכנס פתור. כך שואל הגרא. אומר הגרא, כדי להסביר את השח, שזה לא נקרא מודה בכנס. עד כדי כך. אף על פי שאנחנו זקוקים פה לדין של כל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי, שהמשמעות היא שזה הודעת בעל דין, והודעת בעל דין בכנס לא מחייבת, אבל כאן, כיוון שההודעת בעל דין שלו, היא מצטרפת להדעת העדים, היא זקוקה להדעת העדים כדי לחייב, זה לא נקרא מודה בכנס שהוא פטור. מחדש הגרא, כדי להסביר פשט משך. והקצות חולק, לא על הגרא, הוא חולק על השך, וטוען שהפשט בסמה, ההסבר בסמה, אי אפשר לחיוב שבועת מודה במקצת לצרף הודעה, או הדעת עדים שמורכבת משני כוחות יחד. או שאתה בא מצד הודעת בעל דין, שהבעל דין הודע שהוא חייב ב-50 וכופר ב-50, או שאתה בא מצד הדעת עדים. אבל לחתן את שני אלה יחד, לעשות מהם אחד, זה אי אפשר. זה לא הולך. וזה יסוד הסמה. אבל לכאורה, לפי מה שאנחנו אמרנו קודם, בהסבר הסוגיה, לפי מה שאנחנו אמרנו קודם, בהסבר הסוגיה, אין צורך להגיד את החשבונות האלה של הגרא והקסות. אפשר לפרש פשוט. זאת אומרת, לכאורה אפשר היה להסביר את דברי האסמה באופן פשוט, וזה בנוי על מה שאמרנו קודם. אמרנו קודם יסוד. בהווה אמינא של הסוגיה, הגמרא הבינה שיסוד החיוב של שבועת מודה, התנתונה הראשונה של רבי חייא, התפיסה הראשונה של רבי חייא אומרת שיסוד החיוב בשבועת מודה במקצת זה ההודעה של הנתבע. זה היסוד, הרגליים לדבר, כתוצאה מההודעה של הנתבע. זה היסוד המחייב. אבל זה אמרנו באמינא, במסקנה של הסוגיה שהגמרא אומרת שהלימוד הוא מהצד השווה, והלימוד הוא מצד זה שעל ידי טענה וכפירה הם באים, אז שם הגמרא עוברת למישור אחר לגמרי. הגמרא עכשיו מבינה שהחיוב של שבועת מודה במקצת הוא איננו מצד ההודעה של הנתבע. זה לא היסוד. אז מה היסוד? טענה וכפירה. זה היסוד. היסוד המחייב זה העובדה שיש לו תובע מנה, ויש לו נתבע שכופר. היי, לפי זה שאל התוספות, אז גם כופר הכל צריך להיות חייב? אז אמרנו, התשובה תהיה, כופר הכל לגזירת הכתוב, שהוא פטור. כופר הכל לגזירת הכתוב, שהוא פטור. אם אנחנו תופסים כך, אז ממילא יש מקום לומר, יש מקום להבין את הסמה כך. מה הסמה אומר? הסמה אומר כך, תמיד אני צריך לשאול, כשיש כפירה בכל, כשיש מצב שבו הנתבע כפר בכל, כן? אז מצד הדין, יש גזירת הכתוב שפותרת אותו. בכל מקרה אחר שאני מחייב בציור כזה שבו הנתבע כפר בכל, זה יכול להיות רק אם אני אבוא ואומר שזה לא דומה לכופר הכל. אני מחלק בין זה לבין כופר הכל. אבל כל עוד שאני לא אוכל לחלק בין זה לבין כופר הכל, אז זה נמצא בתוך ההגדרה של, בגזירת הכתוב של כופר הכל פטור. זה שייך לדין של כופר הכל פטור. כופר הכל פטור. ואת, התורה אומרת, מודה במקצת חייו, אבל יסוד החיוב ומודה במקצת, כמו שאמרנו, למסקנת הסוגיה, זה הטענה והכפירה. זה היסוד המחייב. היסוד המחייב זה על ידי טענה וכפירה הם באים. כך צריך להבין. אז אם אנחנו מבינים כך, אז בא הסמה ואומר כך. הוא, הרי מדובר שהתובע טבע את הנתבע, והנתבע כפר בכל. אמר לא לביתי. אחרי כן באו עדים שהוא חייב, שהוא לבא. אבל העדים לא מעידים שהוא חייב.
העדים מעידים שהוא לבא. העדים מעידים שהוא לבא. הוא גם כן בא עכשיו ואומר, לביתי ופרעתי. העדים מעידים שהוא לבא. זאת אומרת, כשהוא טען לא לביתי, כן? הוא מוכחש עכשיו על ידי העדים. הוא מוכחש עכשיו על ידי העדים. אז בציור כזה, אומר אסמה, בציור כזה שבו העדים מעידים, לא רק שהוא לבא, אלא מעידים גם שהוא לבא והוא עדיין חייב, אני יכול לבוא ולומר, אין פה פטפטור של כופר, זה לא כופר הכל. הגזירת הכתוב של כופר הכל, היא באופן שהאדם כופר בכל, אבל אין עדים שמעידים שהוא חייב. אבל ברגע שיש עדים שמעידים שהוא חייב, זה לא כופר בכל, שעליו חידשה תורה את הפטור של כופר הכל. אבל ברגע שבאים, אומר אסמה, אבל כשהעדים לא מעידים שהוא חייב, הם מעידים שהוא לבא, הם מכחישים את, הם מכחישים את מה שהוא אמר, אבל לא מעידים שהוא חייב. אז במקרה כזה עדיין נשאר פה גזירת הכתוב של כופר הכל פטור. עדיין נשאר את גזירת הכתוב של כופר הכל פטור. כי העדים לא מעידים, העדים לא מעידים שהוא חייב. הוא הרי טען לא לביתי, הוא מוכחש, נכון? הוא מוכחש על ידי העדים. כשבאים עדים ואומרים שהוא לבא, הוא עדיין חייב. אז אומר, אומר במקרה כזה, זה הדעת הדין של רבי חייא. אבל מדוע באמת בהדעת הדין של רבי חייא הוא חייב כמו שאמרנו? משום שאני לומד מכל וחומר, הלימוד מכל וחומר הוא לא על עיקר החיוב. עיקר החיוב זה מצד הטענה והתפירה. זה היסוד המחייב. אלא אתה בא ושואל, למה שלא נפתור אותו תפתור אותו מצד כופר הכל? הרי הוא כופר בכל כאן. אז יש זירת הכתוב שכופר הכל פטור. אני אומר, לא ייתכן לומר שנפתור אותו מצד כופר הכל. שהרי, קל וחומר מפיו. אומר אסמה, קל וחומר מפיו אתה יכול להגיד, בתנאי שהעדים מעידים שהוא חייב. אבל הם לא מעידים שהוא חייב. ממילא חזר הדין. אז יש פה את הגזירת הכתוב, שכופר הכל פטור. כך לכאורה היה מקום לומר. לפי זה נוכל לומר, נוכל להסביר עוד נקודה. יש מחלוקת ראשונים, גם כן מחלוקת ראשונים מפורסמת, בראש בשבועות. הראש בשבועות מביא מחלוקת ראשונים. דיברנו, הזכרנו את זה כבר באחד השיעורים, שהראשונים נחלקו מה הדין. הדין, עד אחד מחייב שבועה. אבל הגמרא אומרת כאן, שהלימוד של הצד השווה זה מפי ועד אחד. עד אחד מחייב שבועה. אז נחלקו הראשונים באיזה, מה הציור? באופן פשוט, התובע 100, הנתבע כופר בכל, ויש לתובע עד אחד שהוא חייב. אז כתוב בראש בשבועות, כן? כתוב בראש בשבועות כך. יש מדקדקים, מי דקאמר, בלשון של הגמרא כתוב, אבל טענת מלווה, וכאמר נמי אפילו לא טענו וכולי, אלמה אין נשבעים בעד אחד, אלא בטענה וכפירה, כלומר בטענת בריא, אבל לא בטענת שבע. יש ראשונים שסוברים, ומדקדקים בגמרא גם, חיוב שבועת עד אחד מוכרח להיות שהתובע בבריא, אבל לא בטענת שמע. כגון שאמר לו עד אחד, אמר, כגון, מה הדוגמה של טענת שמע? בא התובע ואומר, היהודי הזה אמר לי שאתה קיבלת ממני הלוואה. אני לא זוכר שאתה קיבלת, אבל הוא אמר לי, הוא ראה שאתה קיבלת ממני הלוואה. או נטלת, כן, אז ועלה כופר. והביא את העת, פטור משבועה, הואיל ולא טענו בטענת בריא. וכן היה אומר הרבינו אפרים ז"ל, תלמידו של לריף, והביא ראיה. את הרבינו אפרים הביא ראיה מהגמרא אצלנו. הגמרא אצלנו אומרת שלומדים מפי ועד אחד, והגמרא אומרת, איך אתה לומד? כן, אתה, על ידי טענה וכפירה הם באים. אז למד הרבינו אפרים פשט, מה זה טענה וכפירה? טענת בריא. טענה וכפירה הם באים. מדאמרינן ברש בר המציע, הצד השווה שבהם, שעל ידי טענה וכפירה הם באים. אלמה בתואנו בריא דווקא, ולא בתואנו שמה. אז הראש דוחה את הראיה מהגמרא. הראש אומר, ולאו ראייה. וטענה וכפירה, פירש רש"י שזה תובע, וזה כופר. ואפילו בטענת שמע, מכל מקום תובע הוא. תביעה יכולה להיות גם בטענת שמע. זה תובע וזה כופר. אז רש"י מפרש, מה זה על ידי טענה וכפירה? טוען הראש. מה זה על ידי טענה וכפירה? על ידי טענה וכפירה, הכוונה היא, ברש"י כתוב, זה תובע וזה כופר. לפי מה שאמרנו, אז נוכל להגיד, להסביר את הרבינו אפרים. מה הכוונה של הרבינו אפרים, כמו שכשהוא מביא, הוא מסתמך על הגמרא שלנו. הרבינו אפרים אומר, כמו שהסברנו, הוומינא של הגמרא הייתה, התנתון הראשון של רבי חייא. בשלב הראשון הגמרא הבינה שיסוד החיוב של שבועת מודה במקצת הוא בנוי על הרגליים לדבר של הודעת הנתבע. העובדה שהנתבע מודה בחלק מהתביעה היא היסוד המחייב אותו שבועה. באה עכשיו הגמרא ואומרת לא, זה לא היסוד. אז מה היסוד? אומרת הגמרא על ידי טענה וכפירה הם באים. זה ברור, כן? על ידי טענה וכפירה הם באים. אז מה פירוש על ידי טענה וכפירה הם באים? טענה וכפירה, פירושו של דבר, אומר רבינו אפרים, זה טענת... כשאני, אם הייתי בא ואומר, או בשלב שהייתי בא, רציתי לומר, שהיסוד המחייב זה ההודעה של הנתבע. נו, עוד אתה יכול לבוא ולומר שגם אם הטענה לא תהיה טענת בריא עוד אפשר. גם כן לא, לא פשוט. אבל הרי במסקנת הסוגיה הגמרא עוברת להבנה אחרת. היא מבינה עכשיו שהיסוד המחייב זה הטענה של התובע, זה היסוד המחייב. אז הוא אומר, לא ייתכן שאם זה המחייב, שזה יהיה טענת שמע. זה חייב להיות טענת בריא. ולכן, לאור זה, אנחנו יכולים להבין באמת למה לפי זה, למה באמת בעד אחד, לפי זה באמת יש חיוב שבועה. לפי רבנו אפרים, שבועת עד אחד, הוא מביא ראיה מהסוגיה. ולפי התפיסה עכשיו, לפי מה שאנחנו עכשיו באים ואומרים, היסוד המחייב זה הטענה. נו, אז נשאלת השאלה, אם היסוד המחייב זה הטענה, אז מה אתה צריך את העד האחד? הרי אתה רוצה, אנחנו עכשיו הרי רוצים לומר שגם במודה מנקצת היסוד המחייב, זה הטענה. אז מה אתה צריך את העד האחד? אז כמו שאמרנו במודה מנקצת, הרי התוספות שאלו, אם באמת היסוד המחייב זה הטענה והכפירה, אז בכופר הכל שיהיה חייב גם כן. בכופר על הכל רגיל, שיהיה חייב, יש טענה ויש כפירה. אמרנו, לא, כופר הכל יש גזירת הכתוב. אבל באמת ביסוד המחייב, היסוד המחייב נמצא גם בכופר בכל. אלא מה? התורה פתרה. גזירת הכתוב שהוא פתור. נו, אז עכשיו אנחנו באים ושואלים, בכל מקרה שאתה רוצה לחייב, אתה צריך לדון. כשיש לך מצב שבו מצד אחד אין הודעה במקצת. אבל מצד שני, יש כפירה בכל ואתה רוצה לחייב. אתה מוכרח לחלק בין זה לכופר בכל רגיל. אז אמרנו, בהדעת עדים אני מחלק. הדעת עדים לא דומה לכופר בכל רגיל. כמו שהסברנו. מאותה סיבה אנחנו נגיד גם בעד אחד זה לא דומה לכופר בכל רגיל. נכון שהוא כופר בכל בעד אחד. התובע תובע והנתבע כופר. אבל בזה התורה פתרה, גזירת הכתוב. אבל כשיש עד אחד, באה התורה ומחדשת, שמה? שזה לא דומה לכופר בכל רגיל. זה החידוש. החידוש הוא לא... יוצא לנו עכשיו כך. יסוד החיוב גם בעד אחד בנוי על טענה וכפירה. העד האחד שהתורה באה וחידשה, זה לא כמו שאמרנו בפעם שעברה, בשיעור שעבר. אנחנו עכשיו אומרים סברה, הגדרה אחרת. יסוד החיוב לפי זה בשבועת עד אחד הוא כמו שבועת מודה במקצת. כמו שבועת נודעים קצת, כמו שאנחנו עכשיו מסבירים. היסוד המחייב הוא טענה וכפירה. זה תובע וזה כופר. אומר רבינו אפרים, התביעה ודאי תביעה בבריא, כי זה היסוד המחייב. זה היסוד המחייב. אבל כשאנחנו באים להסביר למה בעד אחד יהיה חייב, הרי זה כופר בכל, התשובה היא זה לא דומה לכופר בכל רגיל. במה זה לא דומה? שהרי יש פה עד אחד שאומר שהוא חייב. זה לא דומה לכופר בכל רגיל. אז היסוד לחיוב זה לא העד אחד. יסוד החיוב זה הטענה והכפירה. אלא העד אחד נדרש כדי שנסביר מדוע זה לא דומה לכופר בכל רגיל. זה לא דומה לכופר בכל רגיל. כך לכאורה היה מקום להסביר. לפי זה, יש מקום עכשיו לדון בהמשך התוספות. זאת אומרת, אנחנו עכשיו באים ואומרים, כמו שאמרנו, במסקנת הסוגיה מתחדשה הבנה חדשה ביסוד המחייב של שבועת מודה במקצת. וראינו ברן, שהרן הרחיב את ההסבר בביתן אתונה. מה הגמרא למדה? או איך היא למדה? אמר הרן, בשבועת מודה במקצת, בכופר בכל רגיל, אז התובע לא מקבל שום דבר. במודה במקצת, התובע מקבל חלק. היסוד להבין אליבא דרבי חייא, שבמשנה שלנו באמת יש מקום לדמות את זה למודה במקצת, זה מצד שבאמת הוא מקבל חלק. חלק מהתביעה הוא מקבל. שואל התוספות בהמשך התוספות. אך קשה, מה אמרנו? התוספות אמר, לכך יש לומר, דענן סעדי לאו דווקא, דמי דטפיס מחשבין עליה שתתפי מהדעת עדים וחשיב כאילו מודה לידי דידי. וכמו שראינו ברן את ההסבר, מדוע אתה מחשיב את זה כאילו הודעה? אך קשה, שואל תוספות, ומכל מקום היכה למפרח, דמתניתין, כי איך הדעי מודה להי, אי נמי מודה להי. שואל תוספות, עדיין הפירחה שפרחנו איתה את התנתונה הראשונה של רבי חייא, קיימת גם ביחס לתנתונה השנייה. מה ההבדל? הרי בתן אתונה הראשונה פרחנו אותה, למה אמרנו שאי אפשר לומר שהמשנה מחייבת מדאורייתא, מדין הדעת הדין, משום שכי איך ידע ענן סעדי לאי, ענן סעדי לאי. כמו שיש עדים שהוא חייב 50, יש עדים שהוא פטור מ-50. אז בציור כזה שיש עדים שהוא פטור מ-50, ודאי שאי אפשר לחייב. אז שואל תוספות, אז עדיין הפרחה הזאת קיימת גם במקרה שלנו, גם אם נגיד שזה מודה במקצת, אבל עדיין יש מקום לשאול, כי איך דענן סעדי לאי? אומר תוספות, יש לומר, דאשתנה ממוכח, מכוח תיימד בסמוך. זאת אומרת, אומר תוספות, בשלב הזה של הגמרא היא כבר יודעת את מה שהיא תגיד במסקנה. שבאמת אי אפשר לפרש במשנה על דרך הפשט, שהשבועה במשנה היא שבועה דאורייתא. ברור שצריך לומר שהשבועה במשנה היא דרבנן. אלא כל הדיון הוא אם כן דאורייתא. זוהי התפיסה של התוספות. אבל כאן הרן הולך בדרך אחרת. בנקודה הזאת הרן לא מסכים עם תוספות, מסביר אחרת. לא יודע אם נספיק להסביר, אבל לפחות נראה מה שהרן אומר. הרן אומר כך, הוא שואל אותה שאלה. אחרי שהוא בא ואמר, כמו שאמרנו, שהיסוד של ההבנה של הסוגיה, שיש פה שבועת מודה במקצת, בהילך אפילו, ואתה יכול ללמוד את זה באופן ישיר מהמשנה, כי זה ממש דומה למודה במקצת. שואל הרן, ואם תאמר, ואיך הסבירה לה בשבועה זו שבועה של מודה במקצת? מפני שסוף של תלית זה להיחלק, אבל כאילו הודה במקצת. ואם כן, מה אתה אומר? כיוון שאני הולך אחרי הסוף, אחרי התוצאה, וכיוון שהתוצאה תהיה שחלק מהתביעה של התובע הוא יקבל, בניגוד לכופר הכל, חלק מהתביעה של התובע הוא יקבל, אז ממילא זה דומה למודה במקצת, ומודה במקצת גם כן, הוא מקבל חלק מהתביעה. אז אומר הרן, ואיך הסבירה לשבועה זו שבועה של מודה במקצת, ומפני שסוף של תלית זה לחלק, אבל כאילו הוא הודה במקצת, ואם כן אף תביעתו של זה שתובע כולה, אם אתה הולך בתר הסוף, אז גם התביעה היא לא תביעה. כך הוא שואל. גם תביעתו של זה אינה תביעה. שהרי ענן סעדי שסוף תלית זו לחלוק. ואם כן, אין כאן, עכשיו שימו לב, אין כאן לא טענה ולא כפירה, אומר הרב. ואם כן, אין כאן לא טענה ולא כפירה. כמו שאתה אומר שהכפירה היא לא כפירה, כי בסופו של דבר חלק ילך לתובע, אבל אז מאותה סיבה זה גם לא טענה. אין כאן לא טענה ולא כפירה. כך שואל הרן. וכי הקמה איתה מקשינן, כי איך את ענן סעדי לאי, ענן סעדי לאי, החינם יעבל לקשו יאשתם. איך יסל כדאיתם לשבועה זו של מודה במקצתו? כי איך את ענן סעדי דן כפירתו אלא כפירה בחציו, החינם ענן סעדי דן תביעתו תביעה? עונה הרן, יש, וכאן, לכאורה זאת הקושייה של תוספות, לא באותה עוצמה של הרן, אבל לכאורה זה אותו יסוד. כאן עונה הרן תשובה אחרת, ובזה הוא לא מקבל את תוספות. וצריך לנסות להסביר מה המחלוקת. כמו שאמרתי, אני לא יודע מספיק, אבל מכל מקום אומר הרן, יש הבדל יסודי. יש לומר, בוודאי כופר בכל, שאינו נשאר ברשותו כל מה שהוא כופר, אינו ככופר בכל דאלמה. דאטם, בכופר בכל רגיל, נשאר אצלו כל מה שהוא כופר עליו. ואחה על כורחו נותן חצייה, והרי הוא כמודה במקצת דאלמה. ולפיכך ראוי שישבע כמודה במקצת גמור. אבל תובע זה, הרי הוא שאל, אם הכפירה היא לא כפירה, אז גם התביעה היא לא תביעה, מאותה סיבה עצמה. מה הוא עונה? אבל תובע זה, אף על פי שאינו משיג כל תביעתו, לא נשתנה כלל משאר כל התובעים, שאף הם אינם נוטלים, אלא אותו מקצת שנתבע מודה עליו. שאף הם אינם נוטלים, אלא אותו מקצת שנתבע מודה עליו. וזה ברור ופשוט, אף על פי שנעלם מעיני כל הראשונים זה. אז הרן מחלק, הוא אומר, יש הבדל יסודי בין הכפירה של הנתבע לתביעה של התובע. נכון כשאני דן על הכפירה של הנתבע, אני אומר, הוא כפר בכל אמנם, אבל בסופו של דבר לא נשאר אצלו הכל. אז לכן אני לא רואה את זה ככפירה בכל. אני רואה את זה כמודה במקצת, ולכן אני גם יכול לבוא ולומר אחר כך במסקנת הסוגיה, הגמרא אומרת, אפשר ללמוד מכאן אפילו את דין אילך. אבל כשאתה דן לגבי התביעה של התובע, הוא אומר, אי אפשר להגיד שהתביעה שלו היא לא תביעה. כל תובע, כן, מקבל חלק. כשהנתבע מודה, אז אי אפשר להגיד שאין פה תביעה. כך רוצה הרן לומר. מה הביאור במחלוקת? זה אולי נשאיר לפעם אחרת.